שלום וברכה, השבוע שבת פרשת שלח. אחרי חטא המרגלים, כשעם ישראל חושש שהוא לא ייכנס לארץ, הקדוש ברוך הוא מצווה עלינו שתי מצוות שתלויות בכניסה לארץ. ובכך בעצם יש מעין הבטחה לעם ישראל שלמרות החטא, למרות הגזרה, להסתובב 40 שנה במדבר, בכל אופן בסופו של דבר עם ישראל יזכה להגיע לארצו. המצווה הראשונה היא מצוות נסחים. ועל המצווה השנייה נדבר היום. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, כי תרומת גורן כן תרימו אותה, מראשית הריסותיכם תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. הפסוקים הללו מתארים את מצוות הפרשת חלה. מצווה שמצאה לה מקום מיוחד גם בהלכה היהודית וגם בהווי היהודי. מצווה שהרבה פעמים מהדרים לעשות אותה לרפואות ולסגולות. קצת בהתבסס על המשנה שעל שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. כן, נידה, חלה והדלקת הנר, אז חלה זה איזושהי מצווה שנתייחדה לנשים, והרבה פעמים באמת נשים צדקניות מתאספות בחבורות על מנת להפריש חלה. היום בשיעור ננסה לברר כמה פרטי הלכות בנוגע להפרשות חלה כאלו שנעשות בקבוצה. בין אם זה בתנועות נוער, במסגרת קהילתית, סתם קבוצה של חברים או חברות שנפגשים ביחד על מנת לקיים מה שנקרא הפרשת חלה. אנחנו נראה שיש עם זה מעט בעייתיות וננסה לראות איך ניתן לעשות את זה בצורה הנכונה, כך שההפרשה תהיה לא רק אירוע חברתי אלא גם מצווה כדת וכדין. אז המשנה במסכת חלה פרק א' משנה ז' אומרת, נחתום שעשה שעור לחלק חייב בחלה. נשים שנתנו לה נחתום לעשות להן שיעור, אם אין בשל אחת מהן כשיעור, פטורה מן החלה. המשנה כאן מדברת על הכנת עיסה, שהמטרה הסופית היא לחלק אותה למספר אנשים. בין אם זה נחתום, אופה שמכין פת על מנת למכור בחנות שלו, שהוא חייב בחלה, אף על פי שהחלה שהוא עושה, כן, השיעור שהוא עושה, אמור להתחלק לכמה אנשים. והמקרה השני הוא שתי נשים, או כמה נשים, שנתנו כל אחת את הבצק שלה לאופה, על מנת שהאופה יעשה לכולם לחם, ולאחר האפייה, האופה יחלק את הלחם, לאחר האפייה או לפני האפייה, האופה יחלק את העיסה לכל הנשים. במקרה הראשון של האופה, המשנה מחייבת בהפרשת חלה. במקרה השני, של נשים שנתנו לנחתום, המשנה פותרת. בירושלמי, במסכת חלה, פרק א', הלכה, ישנה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש בנוגע למשנה הזו. המחלוקת מתחילה מנושא אחר לחלוטין. הממרח קריו של חברו. אחד, יש דין בתרומות ובעשרות, שהתבואה חייבת בתרומות ובעשרות, אסור לאכול אותה אכילת הרי בלי תרומות ובעשרות, אחרי שהם ממרחים אותה. זה גמר המלאכה של התבואה, שמים אותה בערימה יפה, מסדרים את הערימה, וזה נקרא ממרח קריו. אז מה קורה אם אדם אחר מירח את הקרי? בא שמעון ומירח את הקרי של ראובן. האם במקרה כזה ראובן מתחייב בהפרשת תרומות ומעשרות או לא? נחלקו בדבר רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש. רבי יוחנן אומר נטבל, המירוח של אדם אחר מועיל בשביל להגדיר את הקרי הזה, את הרמת התבואה הזאת כתבל, וריש לקיש אומר לא נטבל. כאן יש בעיה בגרסה בירושלמי, בנוסחות המודפסות כתוב שרבי יוחנן מקשה לריש לקיש, אבל הגרסה צריכה להיות הפוכה, כך מהירים האחרונים, מיטיב רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן. אז רבי שמעון בן לקיש שאומר שמרוח קרי של אדם אחר לא תובל את הקרי, מקשה מהמשנה שלנו. הרי כתוב שנשים שנתנו לנחתום לעשות להם שיעור, אם אין בשל אחת מהם כשיעור, פטורה מן החלה. זאת אומרת, הנחתום שהוא אדם אחר, כשהוא פועל, הוא יוצר עיסה בשביל אנשים, הוא לא גורם לעיסה שלהם להתחייב בחלה. ולכן, גם בתרומות ומעשרות, כשאדם אחר ממרח את ערימת התבואה שלי, הוא לא גורם לי להתחייב בתרומות ומעשרות. כך רוצה ללמוד ריש לקיש מהמשנה. אומר רבי יוחנן שני, יש הבדל. שכן העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מנחלה. בא רבי יוחנן ואומר שהמשנה מחדשת לנו הלכה חדשה. לפי ריש לקיש, הדין של המשנה בעצם אומר, כן, צריך להבין את המשנה בצורה הבאה. נחתום חייב בחלה מכיוון שהוא עושה עיסה אחת, אבל עשיית העיסה על ידי הנחתום לא יכולה להיחשב כעשיית עיסה של אנשים. לכן בעצם כל העיסות שיש כאן שאין בהם כדי שיעור חלה, הרי כל הדיון שלנו מתחיל, היינו צריכים להזכיר את זה בהתחלה, מכך שלחלה יש שיעור מראשית הריסותיכם, לומדת הגמרא בחולין כדי הריסותיכם, וכמה זה עיסה, את זה אנחנו לומדים מהמן במדבר, עשירית האפה, זה השיעור שהוא ממגים אל ביצים, מבחינת משקלים שלנו זה יוצא בין 1.5 קילו לשני 1.2 קילו, זה פחות או יותר הטווח של הדעות השונות. אז לכל אישה אין בעיסה של השיעור מספיק, ולפי ריש לקיש, האיחוד של כל העיסות על ידי הנחתום לא יכול לצרף את כולם לכדי עיסה אחת. ממילא, ריש לקיש לומד מכאן את העיקרון שפעולה של אדם בחפץ של אדם אחר לא יכולה לחייב אותה במתנות כהונה, כולל תרומות ומעשרות וכולל גם חלה. רבי יוחנן לומד את המשנה בצורה שונה. רבי יוחנן אומר שהמשנה מחדשת דין. שעיסה שאדם עושה אותה על מנת לחלק, זאת אומרת אדם עושה עיסה אחת אבל מטרתו הסופית לחלק את העיסה לכמה אנשים, היא פטורה מנחלה. ולכן המשנה שלנו כלל לא קשורה לשאלת הממרח קריו של חברו, כי אין כאן שאלה האם פעולה של ראובן משפיעה על החפץ, על הפת של שמעון, אלא השאלה כאן האם העיסה הזאת אמורה להישאר בתור עיסה אחת או אמורה להתחלק. מקשה ריש לקיש על רבי יוחנן, ואת נינה נחתום שעשה שעור לחלק חייב בחלה, הרי תחילת המשנה אומרת בפירוש, שאף על פי שהנחתום מכין עיסה שהמטרה לחלק אותה בסוף, בכל אופן היא חייבת בחלה. אז איך יכול רבי יוחנן לבוא ולהגיד שהסיפה של המשנה של כמה נשים שנתנו לנחתום להכין מהעיסות שלהם פת, הפטור בה הוא מכיוון שהפת עשויה להיחלק? הרי בתחילת המשנה ראינו ש... פת שעשויה להיחלק חייבת בחלה. אומר רבי יוחנן, לא תטיבני נחתום. הקושיה מנחתום היא אינה קושיה. מדוע? נחתום לא בדעתו הדבר תלוי, בדעת הלקוחות הדבר תלוי. שמא ימצא לקוחות והוא חוזר ועושה אותה עיסה. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, הסיבה שנחתום חייב מכיוון שהפת שלו לא באמת עשויה להיחלק. אם יבואו הרבה קונים אז הוא יחלק את העיסה שלו. אבל אם יבוא קונה אחד ורצה לקנות את כל הפת השלמה, אדרבה, הנחתום ימכור לו את הפת השלמה ככה כמו שהיא. ממילא, בנחתום, מכיוון שיש סיכוי שהעיסה לא תתחלק, היא חייבת בחלה. אבל כאשר נשים שונות הביאו לנחתום את הפת שלהם, וכל אחת צריכה לקבל את הפת שלה בחזרה, ברור שהפת הזאת עשויה להתחלק. וכאשר פת עשויה להתחלק, ממילא היא פטורה מנחלה. אז יוצא שישנה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, מה הדין של פת שעומדת להתחלק. לדעת ריש לקיש היא חייבת בחלה, לדעת רבי יוחנן היא פטורה מנחלה. למעשה נחלקו הראשונים כיצד לפסוק. הרמב״ם פוסק כרבי יוחנן, בהלכות ביקורים, פרק ו' הלכה י"ט, נחתום שעשה עיסה לעשותה שעור לחלקה חייבת בחלה, שאם לא תמכר יעשה נפת, אבל העושה עיסה לחלקה בצק, פטורה. אדם שעושה עיסה בשביל לחלק אותה, פטורה מנחלה לדעת הרמב״ם. הרייבד שם משיג עליו, הוא מביא סיפור מן הירושלמי. על אישה אחת שבאה ושאלה את רבי מונה על עיסה שהיא עושה והיא רוצה להכין ממנה יטריות קטנות שכל אחת מהן אין בשיעור, האם היא תהיה חייבת בחלה או לא, ומסקנת הגמרא שם שהיא תהיה חייבת בחלה רק שמה היא תרצה לעשות אותם ביחד. מכאן לומד ריש לקיש שחייבים בחלה. למרות שרבי יוחנן אמר שאישה שעשויה לחלק פטורה מנחלה, מהסיפור הזה של האישה שבאה לרבי מונה והוא חייב אותה בחלה, לומד הרייבד שהלכה כריש לקיש. והוא רק מחלק בין חמש נשים לאישה אחת. באישה אחת שעושה פת לחלק לכמה נשים, אז ריש לקיש מחייב. אנחנו נדבר על זה קצת יותר ברחבה בהמשך. בכל אופן הרייבד הוא דעת יחיד, גם הרמב״ם, גם הראש, גם הרשב"א, הראש בהלכות חלה שלו בסוף מסכת מנחות, הרשב"א גם כן בהלכות חלה שלו, פסקי חלה, וכולם פוסקים למסקנה כדעת רבי יוחנן, שישא שעשויה לחלק פטורה מן החלה, כך גם פוסק השולחן ערוך ביורדיה, סימן שין כפו סעיף ב', נחתום שעשה עיסה לעשות השעור לחלקה חייבת בחלה, שאם לא תמחר יעשה נפת, אבל שאר אדם העושה עיסה לחלקה במצק, פטורה. אז הלכה די מוסכמת. וההלכה הזאת היא קצת יוצרת בעיה עם ההפרשות חלה הקבוצתיות שדיברנו עליהן בהתחלה, מכיוון שבהפרשות חלה כאלו, כל אחת מקבלת חתיכה מן הבצק, מכינה את החלה שלה, ולוקחת אותה הביתה. ממילא, העיסה הזאת שמכינים בהתחלה של ה-3-4 קילו, היא עשויה להיחלק. ועיסה כזו אמורה להיות פטורה מן החלה. אז בשביל להבין כיצד בכל זאת ניתן לקיים את הפרשות החלה האלו כדת וכדין, אנחנו נתעמק קצת בדין הזה של עיסה העשויה להיחלק. נחלקו הראשונים, הרשב"א והסמג. בדין חלה של שותפות. הגמרא במסכת חולין בדף קלמדי עמוד ב' לומדת ששותפים חייבים בחלה. חלה ששייכת לשני אנשים חייבת בחלה. אף על גב דכתיב ראשית, ואיקה למי מער, נילף ראשית ראשית מראשית הגז, מה להלן דשותפות לא אף כאן דשותפות לא. כמו שבראשית הגז צון ששייך לשני אנשים פטור מראשית הגז, כי כתוב ראשית גז צונך תיתן לו צונך ולא של שותפות, אז גם לגבי חלה היינו יכולים לומר שלומדים ראשית הריסותיכם מראשית הגז, וכמו שבראשית הגז שותפות היא פותרת מחובת ההפרשה, כך גם בחלה. אומרת הגמרא, לא, כתב רחמנה הריסותיכם, כתוב הריסותיכם בלשון רבים, בגלל אנחנו לומדים שגם עיסה של שותפים חייבת בחלה. וכך נפסק בפשטות לגבי שותפים. אלא שבמשנה בחלה, בפרק ג' משנה A, המשנה מדברת על שותפות של יהודי וגוי. העושה עיסה עם העובד כוכבים, אם אין בשל ישראל כשיעור חלה, פטורה מן החלה. לגבי שותפות של ישראל וגוי, פוסקת המשנה, שהעיסה תתחייב רק אם יש בחלק של היהודי שיעור חיוב של חלה. רק אם יש מ"ג ביצים, והעיסה של היהודי בעצמה חייבת בחלה, אז הצירוף לעיסה של הגוי לא תפקיע ממנה את חיוב החלה. נחלקו הרשב"א והסמג, מה הדין בחלת שותפין של ישראל? הרשב"א אומר שבחלת שותפין של ישראל, למרות שאין לכל אחד מהשותפים שיעור חלה בחלק שלו בעיסה, עדיין אם בסך שני החלקים יש כדי חיוב חלה, העיסה חייבת בחלה. דהיינו, יש הבדל בין שותפות גוי שאינה מצטרפת לחיוב חלה ואינה מפקיעה את חיוב החלה, לבין שותפות בין שני יהודים, שם שתי העיסות משלימות אחת את השנייה בשביל שיעור חלה. הסמג חולק על זה, והסמג מסביר שהמשנה לא דיברה דווקא על של שותפות של ישראל וגוי. יש לפרש, זה היה סמג בסימן קמ"א, דהו הדין שני ישראלים יחד דפטורים, שגם שני ישראלים שיש להם שותפות בחלה, כאשר לכל אחד מהם יש חלק שהוא פחות מכדי חיוב חלה, הם גם כן יהיו פטורים מן החלה. אז למה דיברה המשנה דווקא על ישראל וגוי שהם שותפים? ועד הנקת נוכרי, להשמיענו דהים יש בשל ישראל כשיעור שחייבת, אף על פי שיובה בשל נוכרי. יש כאן עוד חידוש, שאם בעיסה של הישראל יש כדי שיעור חיוב חלה, השותפות של הנוכרי לא מפקיעה את החיוב הזה, ולכן המשנה בחרה להתייחס לישראל ונוכרי, ולא לשותפות של שני יהודים, אבל באמת, גם בשותפות של שני יהודים, הדין יהיה זהה, והעיסה לא תתחייב בחלה. הבית יוסף ביורדיה בסימן שין כפיו, מסביר את המחלוקת בין הרשב"א והסמג. ונראה מדבריו של הרשב"א, שכל שאין דעתן לחלקה בצק, אף על פי שדעתן לחלקה אחר שתאפה, מצטרפים. ולישנה דרבי יוחנן דאמר, עושה עיסה על מנת לחלקה, עיסה פטור, הכי דייק. דכל שאינו חולקה בצק, אף על פי שחולקה החרפיה, חייב. ההסבר שעומד מאחורי דברי הרשב"א, שגם שותפים יהודים שמכינים ביחד חלה, שרק בסך שני החלקים שלהם יש כדי חיוב חלה, אבל בכל חלק לבדו אין חיוב חלה, גם הם יהיו חייבים בחלה. אז הסברה של הרשב"א בדין הזה הוא שבעצם יש כאן חלה שעשויה להיחלק, אבל עשויים לחלק אותה רק אחרי האפייה. כאשר אנחנו אופים את הפת, היא עדיין בשותפות של שנינו, היא שייכת לשנינו. אז יש כאן פת אחת שיש בה שיעור חלה. זה נכון שאני אחלק אותה אחרי שהיא תאפה. כל אחד ייקח את החלק שלו, זה שותפות. אבל זה שאני מתכוון לחלק את הפת בעתיד, לא פותר אותה כרגע בחיוב חלה. הסמג, על פי ההסבר של הבית יוסף, חולק על זה. מדברי הסמג שכתבתי בסמוך, נראה זה צריך שלא יהיה בדעתן לחלקן כלל, אפילו לאחר אפייה, ואפשר דאורך דמילתא נקט. זאת אומרת, בית יוסף, פחות בהסבר הראשון שלו, בסמג, שלדעת הסמג, חלוקת העיסה לאחר אפייה, תפתור אותה מהפרשת חלה גם בעודה עיסה. אז אם כן, יש לנו כאן מחלוקת. האם כאשר מכינים חלה על מנת לחלק אותה לאחר האפייה, האם העיסה הזאת חייבת בחלה, או שהיא נכנסת לגדרי עיסה שעשויה להיחלק, והיא תהיה פטורה מן החלה. הבית יוסף מדייק את דברי הרשב"א מלשונו של רבי יוחנן. רבי יוחנן בירושלמי אמר שהעושה עיסה, האישה שעשתה עיסה לחלק חייבת בחלה. כן, זה לשון רבי יוחנן. האישה שעשתה עיסה לחלק, סליחה, זה דברי ריש לקיש, רגע אחד. כן, העושה עיסה על מנת לחלקה בצק, פטורה מן החלה. זה לשונו של רבי יוחנן, סליחה על העיכוב. העושה עיסה על מנת לחלקה בצק. אומר הרשב"א, בצק דייקה. דווקא אם אדם רוצה לחלק את העיסה שלו בעודה בצק, אז הוא מתחייב, הוא נפטר, סליחה, מחלה. אבל אם כוונת האדם היא לחלק את העיסה רק אחרי שהיא נאפת, אין כאן את הדין של עיסה עשויה להיחלק, ועיסה כזאת תהיה חייבת בחלה. מה יסוד המחלוקת בין הרשב"א לבין הסמג? ובר פומרנצ'יק, בספרו תורת זרעים, על מסכת חלה, מביא בשם רב חיים הסבר לדין עיסה שעשויה להיחלק. חקירה בדין עיסה עשויה להיחלק. רב חיים חקר האם הפטור של עיסה עשויה להיחלק זה מכיוון שאני רואה אותה עכשיו כחצויה, מכיוון שעוד מעט ראובן ייקח את החצי הזה ושמעון ייקח את החצי השני, אז כל העומד להיחלק כמחולק דם, מזה עיקרון שאנחנו מכירים אותו בשס מהרבה מקומות, שדבר שעתיד להתרחש אני מתייחס כאילו הוא כבר קיים לנגד עיניי, ולכן בעצם למרות שיש לי כאן 2 קילו של בצק, באמת זה רק קילו וקילו, קילו של ראובן וקילו של שמעון. ולכן החיבור הפיזי של העיסות האלה עדיין לא מחבר אותם לעניין דינה, ולכן הן פטורות מחלה. זו אפשרות אחת להבין את הפטור של עיסה העשויה להיחלק. אפשרות שנייה, שהפטור של עיסה העשויה להיחלק היא לא בגלל שעכשיו היא לא מוגדרת עיסה. לפי ההסבר הראשון, הפטור היה מדין עיסה, כתוב ראשית הריסותיכם, וכאן אין כדי הריסותיכם, אין שיעור של עיסה. על פי ההסבר השני, הפת פטורה, אני אקריא את לשונו של רבי פומרנצ'יק, משום דסופה להיות פטורה בשעת היותה לחם. וכיוון דה מחייב בחלה הוא דינה דה לחם, כדכתיב באכולכם מלחם ארץ, על כן בעינן שיעור חיוב גם בשעה שנעשית לחם. אומר רבי פומרנצ'יק, יכול להיות בשם רב חיים, יכול להיות שהדין של עיסה עשויה לחלק זה לא בגלל שאני רואה אותה עכשיו כאילו היא מחולקת. כרגע באמת העיסה נחשבת עיסה אחת גדולה שיש בה שיעור כדי הריסותיכם, יש בה מגימל ביצים, היא אמורה להיות חייבת. אבל מכיוון שאני יודע שבעתיד העיסה הזאת תתחלק, כאשר היא תהיה לחם, זה מספיק בשביל לפתור אותה מחלה. השורש של החקירה הזאת בעצם יושב כבר בהתלבטות בקריאת הפסוקים. בקריאת הפסוקים של חיוב חלה שמופיעים בפרשה שלנו, אפשר לשים את האצבע על שני דברים שחייבים בחלה. מצד אחד כתוב, ראשית אריסותיכם חלה תרימו תרומה, מראשית אריסותיכם תיתנו להשם תרומה, דהיינו, אריסה היא מה שמחייבת בחלה. הבצק. מצד שני, בפסוק י' כתוב, והיה באכולכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. שהמחייב בחלה הוא דווקא התוצר של הלחם, ולא האיסה. אז נכון שאנחנו צריכים להפריש בשעת גלגול, מכיוון שזה השעה הראשונה של הלחם, אבל עדיין הסיבה שאנחנו מפרישים, המניע שלנו להפריש, הוא העובדה שבסופו של דבר יהיה כאן לחם. השאלה הזאת באה לידי ביטוי במדרש של הספרי בפרשה שלנו. הספרי מביא חידוש שכנראה לא היה פשוט לספרי, שניתן להפריש חלה גם אחרי שהפת אפויה. והוא לומד את זה מהפסוק לחם הארץ. הרי שלא יפריש חלה מן האיסה. שומע אני שלא יפריש חלה מן הלחם? תלמוד לומר, והיה באכולכם מלחם הארץ. ויכול להיות שהסיבה שמותר להפריש מהלחם, זה מכיוון שהוא המחייב של הפרשת חלה. ממילא, אם האיסה היא מה שמחייבת בהפרשת חלה, מוכרחים להבין, כמו האפשרות הראשונה של רב חי, שכאשר האיסה עומדת להיחלק, כרגע אין כאן איסה שלמה, ולכן לא נוצר חיוב חלה. אבל אם מבינים שמה שמחייב בהפרשת חלה הוא התוצר הסופי של הלחם, ניתן להגיד שהעובדה שבסופו של דבר לא יהיה אצל אדם אחד כמות מספיקה של לחם, היא פותרת אותי כבר בשלב העיסה, למרות שבעיסה עצמה יש שיעור, מכיוון שבסוף לא יצא מכאן שיעור של לחם הארץ, שיעור ממגימל ביצים, אין כאן חיוב בחלה. ומחלוקת הרשב"א והסמ"ג תלויה בדיוק בשאלה הזו. אם מה שפותר את העיסה מהפרשה מדין עיסה עשויה להיחלק, זה העובדה שאני רואה את העיסה עכשיו כאילו היא חלוקה. צודק הרשב"א, שדווקא העיסה שעשויה לחלק בעודה בצק תהיה פטורה מן החלה. אבל אם הכוונה לחלק אותה רק אחרי האפייה, ממילא, שום דבר לא מפקיע ממנה שם עיסה, היא עיסה אחת, גדולה, אף אחד לא רוצה לחצות אותה ביותה עיסה, רק אחרי זה, כשהיא תהיה לחם, יחצו אותה. אבל כרגע היא שלמה. ואין סיבה לומר שכל העומד להיחצות כי חצוי דמי, כי היא תחצה רק בגלגול הבא שלה, כשהיא תהיה לחם, לא עכשיו כשהיא חלה. לעומת זאת, לדעת הסמ"ג, שגם כוונה לחצות את החלה אחרי שהיא נאפתה, פותרת מדין עיסה עשויה להיחלק. מלמדת אותנו שהפטור של ניסה עשויה לחלק הוא לא מכיוון שכרגע אין כאן ניסה, אלא מכיוון שבסופו של דבר לא יהיה כאן לחם. אז זו המחלוקת של הרשב"א והסמ"ג, שיש לה השלכה משמעותית לענייננו. מכיוון שבמקרה שלנו, אם צודק הסמ"ג, שגם חלוקה לאחר אפייה מונעת מלהפריש, אזי אין שום דרך לפתור את הבעיה שלנו, ואין פתרון אלא שאישה אחת תיקח את כל החלות האלה אליה הביתה, עוד מעט נדון גם אם זה פתרון טוב או לא. אני חושב שלא נספיק כבר מפאת הזמן, אבל היה מקום גם לדון בזה, זו מחלוקת גדולה באחרונים, האם אישה שעשתה כמה חלות בשביל לשמור אותם אצלה בבית, אבל כמה חלות שונות היא חייבת בהפרשת חלה או לא, סתימת רוב האחרונים בזה, זה שגם שאישה שמחלקת את הפת רק לביתה, רק לעצמה, חייבת בחלה, אם כי יש תוספות במסכת ברכות בדף למד זין עמוד ב', שם רבי יחיאל מפריז אומר משהו אחר קצת, שגם אישה שמחלקת את הפת לעצמה, פטורה מן החלה, אבל לא ניכנס למחלוקת הזו כרגע. אבל אם צודק הסמ"ג, אנחנו בבעיה כאן. אבל אם צודק הרשב"א, שאיסה שעשויה להיחלק לאחר אפייה אין בה את הדין של איסה עשויה להיחלק, לכאורה יש פתרון, אני שוב פעם, אני לא פוסק כאן הלכה למעשה, כל אחד ישאל את רבותיו, אבל לכאורה יש פתרון, שכל אנשים יקנו בשותפות את האיסה הזו, והם יחלקו אותה רק אחרי שהיא תאפה. שלא כל אישה תקפיד על הלחם שלה, שהצורה בדיוק שהיא מכינה זה מה שהיא תיקח, הביתה, כי אז העיסה מתחלקת כבר ביותה בצק, אלא שכולם הכינו חלות לכולם, אולי אפילו באותה צורה, ובסוף כל אחת תיקח חלות בצורה אקראית, ואז בעצם העיסה תתחלק רק אחרי האפייה, ולא ביותה בצק. תשובה מעין זו הציע אברהם דנציג, חיי אדם, יש לו ספר שנקרא שערי צדק, מופיע בתוך ספרו חוכמת אדם על יורי דעה, והספר של שערי צדק מתייחס למצוות התלויות בארץ, שם בפרק י' בבינת אדם, שזה הערות היותר עיוניות, נשאל רב אברהם דנציג שאלה. שני בעלי בתים תחנו קמחיהם יחד, והשאירו מעט קמח לאפות מצות בערב פסח, ויש בכל הקמח שיעור חלה, אך כשיחלקו, אין כאן שיעור לכל אחד ואחד, ואפו ביחד, ואחר האפייה יחלקו. האם חייבת בחלה או לא? בעצם המקרה שלנו יש נשים, יש להם קמח משותף ומכינות ביחד עיסה ומתכוונות לחלק אותה אחרי האפייה, האם הן חייבות או לא? אז הוא מביא דברי בית יוסף בשם הרשב"א, ואשך פוסק למעשה בסימן שין כפו בסעיף ב' פוסק הרש, ששאר כל אדם שעושה עיסה לאנשים הרבה שלא יהיה באחת מהם שיעור חלה פתורה, אבל אין דעתו לחלק בצק, אבל מי שדעתו לחלקה אחר אפייה חייבת, בעצם השח פוסק כדעת הרשב"א. ואכן כך באמת מורה רב אברהם דנציג, לסמוך על דברי הרשב"א, וכך לעשות למעשה. יש עוד ראיה יפה שמביאים, או נפקמינה יפה שמביאים למחלוקת, לחקירה שדיברנו עליה בהלכות חלה, והיא מחלוקת מהלכות חלה, אבל מזווית קצת שונה. נחלקו רבנו תם והרש. המשנה אומרת במסכת חלה, שמי שעושה עיסה על מנת לעשותה סופגנין, אז היא פטורה מן החלה. ונחלקו הרש ורבנו תם, מה הדין של מי שעושה עיסה עבה, אבל הוא מתכוון בסופו של דבר לעשות ממנה סופגנין. תחילתה עיסה וסופה סופגנין. אז רבנו תם חשב שעיסה כזו חייבת, מכיוון שכרגע היא עיסה. דהיינו, מה שמחייב אותי זה העיסה. וכיוון שעכשיו יש לי עיסה שהיא חייבת בחלה, לא אכפת לי מה אני עומד לעשות ממנה אחר כך. כי אין כאן דין לחם הארץ שהוא צריך להיות חלק ממרכיבי החיוב של החלה. הרש במסכת חלה פרק א' משנה א' מקשה על רבנו תם מהדין שלנו של עיסה עשויה להיחלק. עוד אמר רבי יוחנן בירושלמי, יש לו שם צרור קושיות על רבנו תם, זו אחת מהם, העושה עיסה על מנת לחלקה בצק פטורה מן החלה. ומתוך הסברה כל שכן עושה עיסה על מנת לעשותה סופגני. מה הסברה כאן? מבין כנראה הרש שדווקא כשאדם רוצה לחלק את העיסה הוא בעצם פטור, מכיוון שבסופו של דבר לא יהיה כאן לחם, למרות שעכשיו יש כאן עיסה שלמה. ולכן מהדין של עיסה עשויה להיחלק אפשר ללמוד גם מה יהיה הדין של עיסה שאני רוצה לעשות ממנה סופגנים. בעצם אני לומד מכאן את העיקרון שמשנה לי לעניין החלה גם התוצר הסופי. אז אם כן, דיברנו על שאלה מעשית, כיצד לעשות הפרשת חלה בצורה נכונה בימינו, כאשר עושים אותה בקבוצות, כשבעצם העצה למעשה היא להשתתף, לקנות את הקמח בשותפות ולחלק אותו רק לאחר האפייה, ולעשות את זה גם בצורה אמיתית, לא שכל אחד תדע מה החלה שלה, אבל נגיד שאנחנו מחלוקים את זה לאחר אפייה, כי זו בעצם חלוקה שלפני אפייה. ודרך זה נגענו בחקירה יסודית בהלכות חלה, שאלה משמעותית, האם המחייב הוא העיסה, או שהמחייב הוא התוצר הסופי של הלחם, על מה שמים את הדגש. ראינו שזו שאלה כבר בקריאת הפסוקים, האם הדגש הוא על לחם הארץ, או על ראשית הריסותיכם. וראינו שתי נפקמינות, אחת, מה הדין של עיסה שעשויה להיחלק לאחר אפייה, מחלוקת הרשב"א והסמג, והשנייה היא מחלוקת הרש ורבנו תם. אני אסיים עם קושייה. אם אני זוכר נכון, אז במחלוקת הרש ורבנו תם השולחן ערוך פוסק בפשטות כדעת הרש. והשך כותב שראוי להחמיר כשיטת רבנו תם. דהיינו, שעיסה שאני עושה על מנת לעשות אותה סופגנין, לחייב אותה בחלה. ופסיקת השך מתאימה עם פסיקתו במחלוקת הרשב"א ורבנו תם, שכן הוא פסק כשיטת הרשב"א. בניגוד לבית יוסף, שאומנם לא פוסק את זה בשולחן ערוך בפירוש, אלא רק מדיוק דבריו אפשר לדייק ככה, שהוא גם כתב ועושה עיסה על מנת לחלקה בצק, אבל בבית יוסף הוא כותב בפירוש שדעתו כדעת הרשב"א, הוא קצת סותר כאשר הוא פוסק כרש. מכיוון שלדעת הרשב"א הדגש הוא על העיסה עכשיו, ואילו לדעת הרש הדגש הוא על מה שיהיה בעיסה בעתיד, אז זו איזה קושייה על דברי הבית יוסף, ככה שיהיה לכם מה לעיין בהמשך השבוע, אם תרצו. כמובן שגם כאן היה מקום להאריך. יש עוד פתרון שקשור קצת לעניין צירוף סל, אבל הוא פתרון יותר מסובך ונוגע כבר לדין חדש. אולי בעזרת השם מתישהו נזכה.